כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Ovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, חבבית בניסן תפשין עין זין, איסרו חג בארץ ישראל ובחוץ לארץ. יום טוב שני של גלויות, פסח תפשין עין זין, מסכת בבא בתרה, דף פיו. אתם מאזינים לרדיו כל חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. באיסרו חג, כתוב על הגאון מבילנה, הזדרז מאוד להניח תפילין בבוקר, בבוקר. שבעת ימי חג הפסח באו עלינו לטובה ולברכה, וכעת, בסייעת הדשמיה גדולה, צועדים אנו אל קיץ בריא ומאושר, בעזרת השם ובישועתו, שהרי עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. שיעור דפינו היומי הקודם היה בערב שביעי של פסח, יום ראשון חף בניסן תשע"ז, ואז למדנו את דף דף ודף פי ה', שני דפים, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת במסגרת החזרה והשינון על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, נשיב על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו. שאלה ראשונה על דף דף הייתה, לוקח שיתנה בשישית עד מתי יכול להחזיר את המקח? והתשובה היא, עד שיראה לתגר או לקרוביו. שאלה שנייה, מדוע חיטים רעות ויפות נחשבים מין אחד ואינם כחומץ ויין הנחשבים לבית מינים? והתשובה, משום שחיטים רעות ויפות יש להם שם אחד וטעמם אחד. שאלה שלישית, אם החמה בצבע לבן, מדוע היא נראית אדומה בבוקר ובערב? התשובה, משום שעוברת בזמנים אלו על פני הוורדים שבגן עדן ועל פני האש שבגיהינום. שאלה רביעית, כיצד יכול הלוקח לקנות את הפירות בעודם ברשות המוכר? והתשובה, סוחר מהמוכר את מקומם וקונה בקניין חצר. שאלה חמישית, מה השיב רבסי לשאלתו של רב זירא שם הכוונת רבי יוחנן שסימטה קונה דווקא בכליו של קונה? התשובה, שבכליו של קונה קונים אפילו ברשות המוכר. שאלה שישית, מדוע אין להוכיח כרבסי ממה ששנינו במשנתנו שמדד המוכר ולא משך הקונה לא קנה? התשובה, משום שיש להעמיד שמדובר ברשות הרבים. שאלה שביעית, מה כוונת רבי יוחנן וריש לקיש שאמרו שכליו של אדם קונים ברשות הרבים? התשובה, כוונתם לסמטה וכינו הרשות הרבים משום שאינה רשות היחיד. שאלה שמינית, למה נפקמינה שעד שלא נתמלא כלי המידה הרי הוא ברשות המוכר? והתשובה, שאם נשפח או התייקר הרי זה ברשות המוכר ויכול לחזור בו. שאלה תשיעית, כיצד ניתן להקנות פירות המופקדים אצל אחר? והתשובה, על ידי שיקבל הנפקד רשות מהמפקיד לייחד מקום לקונה לקנות, או עד שיזכור הקונה את מקומם. והשאלה האחרונה, מדוע יסתפק רב ששת עם כליו של קונה קונים ברשות המוכר, למרות שברשות הרבים ודאי אינו קונה? התשובה בתוספות שאומר, משום שברשות מוכר הוא יכול להרשות לו להניח את הכלים, מה שאין כן ברשות הרבים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדפים פי ד' ופי א' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חבבית בחודש ניסן תפשין עין זין, איסרו חג, פסח תפשין עין זין, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, זין לעומר, שבוע אחד לעומר, ולימוד הפינו היומי, הלו דף פי וו, ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי עמוד ב', 4 שורות מתחילת העמוד, מן המילים בי מיני רב ששת מרבונה, כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח או לא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא, אם כלי שלוקח הנמצא ברשות המוכר, קונה ללוקח. באי מיני שאל רב ששת מרבונה, כליו שלוקח המונח ברשות המוכר, והניח המוכר את הפירות בכלי הלוקח, האם דינו כמי שהניח את הפירות בחצרו של הלוקח, וקנה הלוקח, או לא קנה, כיוון שהכלי של הלוקח בטל לגבי רשותו של המוכר. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל כליו, אף על פי שהגמרא לאל בדף פה עמוד א' אמרה שכלי של לוקח ברשות הרבין בדעת כולם, אינו קונה, ייתכן שזהו מחמד שאין לו רשות להניח שם את כליו, אבל ברשות מוכר ייתכן שהמוכר משאיל ללוקח מקום להנחת הכלים, ולכן הכלי קונה ללוקח כמו חצרו, או שמא בסתם אין המוכר משאיל ללוקח מקום לכליו, ואין הכלי נחשב לחצרו של הלוקח. אמר להישיב רבונה לרב שישת, תני תועה, שנינו זאת כבר במשנה בגיטין דף עין זין עמוד א' לגבי נתינת גט. אם זה רק כל הבא לאישה את הגט לתוך חיקה, על בגדיה שהיא לבושה בהם, או לתוך קלטה, סל שלה שמניחה בו מחתים, וכלי תביעה, הרי זו מגורשת, הנה מוכח, שאף שהבית שייך לבעל, מכל מקום נתינת הגט בקלטה, בסל שלה, נחשבת כנתינה לרשותה, והוא הדין שכלי הלוקח הנמצאים ברשות המוכר, אינם בתהילים, אלא כן קונים ללוקח. אמר לי רב נחמן לרבונה, מה הייתה מפשטת לי מהאי? מה הטעם שפשטת את ספקו של רב ששת מהמשנה במסכת גיטין שאין זו ראייה טובה? דמחו להמאה וכלי באוכלה, שכבר עיקו את הראייה הזו מההקעות במשקולת של ברזל. כלומר, הרי שם במסכת גיטין בדף ע"ח עמוד א', גם כן רצתה הגמרא להוכיח ממשנה זו שכלי שלוקח המונח ברשות מוכר קונה, ודחו את ההוכחה הזו בכמה אופנים, כפי שהגמרא תאמר פה לכמן. אם כן, שואל רב נחמן את רבונה, מדוע פשטת את הספק מהמשנה הזו? ולהלן תובה הברייתא שממנה היה ראוי לפשוט את הספק הזה. ומביאה הגמרא את דחיות האמוראים לראייה מהמשנה במסכת גיטין. דאמר רב יהודה אמר שמואל, שם במסכת גיטין, והוא, ודין זה נאמר באופן שהייתה קלטה תלויה בה, באישה עצמה. וזה לא נגרר על הארץ, ונמצא שהאישה הגביעה את הגט על ידי הסל, והגבעה קונה בכל מקום וגם ברשות הבעל, ולכן היא מגורשת. ורש לקיש אמר, שבמשנה מדובר באופן שקלטה הייתה קשורה בה, ואף על פי שאינה תלויה בה אלא נגררת על גבי קרקע, שכיוון שהסל קשור בה, הרי היא כגופה ומתגרשת בנתינת הגט בקלטה, כשם שמתגרשת בנתינת הגט בידה, אף שהיא עומדת ברשות הבעל. רבד אבר אהבה אמר, במשנה מדובר כגון שהייתה קלטה מונחת לה בין ירחותיה, בין רגליה כשהיא יושבת על גבי קרקע, וכיוון שאין אדם מקפיד על מקום מושב אשתו, נמצא שהמקום הזה היה קנוי לה, וכיוון שהכלי מונח במקום שיש לה רשות להניחו, הוא נחשב כרשותה. רב משרשי הבריידר רבי עמי אמר, במשנה מדובר כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. יש לו מקום מיוחד לקלטות וקלטה מונחת ביניהם, וכיוון שאין הבעל מקפיד על מקומה, הרי זה כאילו קלטה מונחת במקום השייך לה. רבי יוחנן אמר, טעם המשנה הוא מפני שמקום חיקה, מקום בגדיה כשנגררים על הארץ קנוי לה, וכן מקום קלטה קנוי לה, והרי זה ככלי הלוקח ברשות הלוקח, ולכן קונה שם את גיטה. ואמר רב מה הייתה, מה טעמו של רבי יוחנן? שמקום בגדיה וקלטה קנויים לה, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה, ולא על מקום קלטה. כלומר, המשנה מחדשת שכשם שפשוט לנו שאם הבעל נתן את הגט על שולי בגדיה הנגררים בארץ היא מגורשת, מפני שמקום הבגדים קנוי לה, כך גם מקום קלטה קנוי לה. כיוון שהתבהר על פי דברי כל האמוראים, שמהמשנה אין ראייה שכלי שלוקח קונה ברשות מוכר, מסיים רב נחמן את שאלתו, מדוע לא פשט רבונה את הספק ממקום אחר? אלא אומר רב נחמן, פשוט למאה, יש לך לפשוט שכלי שלוקח ברשות מוכר לא קנה, מהברייתא של ארבע מידות במוכרים שהובאה לאל בדף פה עמוד א', התבהר בדין השלישי שם, שאם הייתה עמידה עם הפירות ברשות המוכר, לא קנה לוקח את הפירות עד שיגביאנה, או עד שיוציאנה מרשותו במשיכה. מה אליו, האם לא מדובר גם באופן שהפירות נמדדו בקהיליו דלוקח? ומכל מקום לא קנה עד שיגביה או עד שימשוך. ואם כן, נפשוט את ספיקו של רב ששת שכלי שלוקח ברשות מוכר, אינו קונה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין לפשוט את ספיקו של רב ששת מהברייתא, כי ייתכן שדין זה עוסק רק באופן שהפירות הונחו בקהיליו דמוכר. ולכן לא קנה הלוקח עד שיגביה, אבל בקהיליו שלוקח, באמת קונה מיד. מקשה הגמרא על הדחייה, ומידי רישא מכך שלדבריך יש להעמיד את הרישא של הברייתא בדין השלישי, בקהיליו דמוכר, אם כך מסתבר, שהסייפא נמי גם כן עוסקת באופן שהפירות נמצאים בקהיליו דמוכר. ואם כן, האם הסייפא אמור ובאר את האמור בסייפא בדין הרביעי? נאמר שם, אם היו הפירות מונחים ברשות לוקח, כיוון שקיבל עליו המוכר למכור את הפירות, קנה אותם הלוקח. והיא בקהיליו דמוכר, אם נאמר שמדובר שהפירות מונחים בקהיליו של מוכר כמו ברישה, עמי קנה לוקח, מדוע קנה לוקח, הרי כשם שכלי שלוקח קונה אף ברשות המוכר, כיוון שהכלי לא מתבטל לרשות שבה הוא מונח, כך גם הכלי של המוכר שמונח ברשות הלוקח לא יתבטל לגבי הרשות, וכיוון שהפירות נחשבים כברשות המוכר, לא יקנה הלוקח, אלא ודאי מוכח מכאן שהולכים אחרי הרשות. וכמו שרצה רב נחמן לפשוט מהברייתא שכליו שלוקח ברשות המוכר אינם קונים לו, תרץ את הגמרא באמת הולכים אחרי הכלי, והוא אינו מתבטל לגבי הרשות. ואין הרישה והסיפה עוסקים באותו עניין, אלא ברישה שכתוב שברשות מוכר אין הלוקח קונה עד שיגביה, מדובר שהפירות מונחים בכלי של מוכר, אבל בכלי של הלוקח היה קונה מיד. והסיפה אומרת שברשות לוקח קנה לוקח, התהן בא ללמד את הדין לאופן שהיו הפירות בקהיליו דלוקח. שכיוון שזהו כלי של הלוקח ברשות הלוקח, קנה. ואין לפשוט מכאן שבאופן שהיו כלי הלוקח ברשות המוכר, לא קנה. שואלת הגמרא, ומה היא פסקה? מנין לך להחליט כך ולומר שבריש המדובר בכלי של המוכר ובסייף המדובר בכלי של הלוקח? משיבה הגמרא, סתמה דמילתא, סתמם של דברים כך הוא. בי מוכר, ברשות המוכר, מני דמוכר שכיחי, מצויים כליו של המוכר. בי לוקח, ברשות הלוקח, מני דלוקח שכיחי. שם מצויים כליו של הלוקח. ולפי זה מבואר בברייתא, שפירות שנמצאים ברשות לוקח, קונה הלוקח, זאת כיוון שבדרך כלל המדידה היא בכלי שלוקח. ופירות שנמצאים ברשות מוכר, אין הלוקח קונה, כיוון שבדרך כלל המדידה היא בכלי של מוכר. אומר הרשב"ם, שלפי מסקנת הגמרא שכאשר התנא מזכיר כלי ברשות כלשהי, כוונתו לכלי השייך לבעל הרשות, כיוון ששם מצויים כליו. אם כן, ברשות הנפקד מצויים כלים של הנפקד, של השומר. ועל כורחה שמדובר כאן שהניח את הפירות בכליו של הנפקד, ולכן הלוקח אינו קונה עד שהנפקד יקבל על עצמו, או שהלוקח יזכור את מקומו. מנסה הגמרא לפשוט מברייתא אחרת את הספק בעניין כלי שלוקח ברשות מוכר. אמר רב, אתה שמע בו ותשמע מהדין המובא בברייתא, ראיה. נאמר שהמוכר פירות שהוביל את סחורתו על ידי חמרים המנהיגים את החמור שהסחורה טעונה עליו, או פועלים שנושאים את הסחורה על גבם, אם משך הלוקח את חמריו ופועליו של המוכר עם הפירות שעליהם או על חמוריהם והכניסן לתוך ביתו, אין המשיכה הזו נחשבת כקניין, ולכן בין אם המוכר פסק עם הלוקח כבר את המחיר עד שלא מדד את כמות הסחורה אלא הכניסם כשהם טעונים ולא פירק את הסחורה מעליהם, שבזה יש חיסרון בכך שלא הייתה אף הנחה ברשות הלוקח, ובין אם פירק הלוקח את הסחורה מעליהם ומדד את כמות הפירות והניחם ברשותו, עד שלא פסק המוכר את המחיר שישלם הלוקח עבורם, שבזה החיסרון הוא בכך שעדיין לא נפסק המחיר ולא גמר בדעתו לקנות, שניהן, הלוקח והמוכר, יכולים לחזור בהן. אבל אם פירקן, אם פרק הלוקח או המוכר את הפירות מעל החמורים או הפועלים, והכניסם לתוך ביתו של הלוקח, אף שעדיין לא קנה, מכל מקום אם לאחר ההכנסה לבית פסק המוכר את מחיר הסחורה, עד שלא מדד, אפילו שעדיין לא מדד, אין שניהם יכולים לחזור בהם. כי כיוון שהפירות כבר בבית הלוקח, מיד כשנקבע מחיר הסחורה, קנה אותם הלוקח בקניין חצר, ואין המדידה מעכבת. כמו שמבואר לעיל במשנה בדף פי דלת, עמוד ב'. ואם מדד המוכר את הפירות עד שלא פסק קודם שקבע את מחירם, אף שהפירות ברשות הלוקח, שניהם יכולים לחזור בהם. והטעם יבואר לכמן. על כל פנים מבואר בברייתא, שאם פרקם ופסק את מחירם, אף שלא מדדם והם בכליו של המוכר, כנעם הלוקח בקניין חצר. יש לדייק. ומכך דכליו דמוכר הנמצאים ברשות לוקח לא קנה המוכר, כלומר אין הכלי של המוכר מעכב את הקניין כיוון שהוא מתבטא לגבי רשות הלוקח, אם כן כליו דלוקח נמי, כליו של הקונה גם כן, כשהם ברשות המוכר לא קנה הלוקח, כיוון שהכלי מתבטא לגבי הרשות השייכת למוכר. אם כן רוצה רבה לפשוט מכאן את ספיקו של רב ששת שכלי שלוקח ברשות מוכר לא קנה. דוחה הגמרא את הראיה של רבה, אמר רב נחמן בר יצחק, באמת ייתכן שכליו שלוקח ברשות המוכר כן קונים. ואמור בברייתא שאם פרקן ופסק את דמיהם קנה אף שלא מדד, זה לא באופן שהפירות נשארו בכלי של המוכר, אלא מדובר באופן ששפחן הלוקח על קרקע ביתו. מה שנאמר פרקן, הכוונה שפרקן כדי לשפוך אותם על הקרקע וכנעם בקניין חצר. ממילא לא מוכח מכאן שהכלי מתבטל כלפי הרשות שבו הוא נמצא. אומרת הגמרא, הקפד רבה. הקפיד רבה על דחייתו של רב נחמן בר יצחק ואמר, מידת שפחן קטני, וכי נאמר בברייתא ששפך את הפירות על גבי הקרקע, פירקן קטני. דהיינו שפרק את הפירות מעל גבי החמורים והפועלים, כמות שהם בתוך עסקים של המוכר. ואף על פי כן נאמר בברייתא שהוא קנה הקונה. הנה מוכח שהכלי כן מתבטל לרשות שבו הוא נמצא. דוחה הגמרא את ראיית רבה באופן אחר. אלא אמר מר בר אבאשי, מדובר בברייתא, במתחלי דתומי, בחבילות של שום, שאין דרך להניחם בסקים, ומיד כשפרקם מעל החמורים והפועלים, הם מונחים ברשות הלוקח ממש, וכנעם הלוקח בקניין חצר. ממילא אין ראיה מהברייתא, שהכלי בטל לרשות שבו הוא נמצא. ובהרת הגמרא את הדין ששנינו בברייתא, שאף כשפרקו את הפירות בבית הלוקח, אם לא פסק עדיין המוכר את המחיר, לא קנה הקונה. אמר לאונה בריידה מרזוטרה לרבינה, מכדי פירקן קטני. היות ונאמר בברייתא שמדובר באופן שפרק את הפירות בבית הלוקח, מה לי פסק, מה לי לא פסק. מה ההבדל אם פסק המוכר את המחיר או שלא פסק? הרי כיוון שהמוכר הסכים למוכרם לו, והם בחצירו, מדוע שלא יקנה אותם? אמר להשיב לו רבינה, אם פסק המוכר את המחיר, שמח דעתי, גמר כל אחד מהם בדעתו לקיים את המקח. אבל אם המוכר עדיין לא פסק את המחיר, לא שמח דעתי, לא גמר אחד מהם בדעתו לקיים את המקח. שהמוכר חושש שמה לא ירצה הלוקח לשלם כמה שידרוש, וכן הלוקח חושש שידרוש המוכר סכום גבוה ממה שבדעתו לשלם. שווה הגמרא לדון בעניין קהילף שלוקח ברשות מוכר. אמר לרבינה לרבשי, תשמע, בוא ואביא לך ראיה, דרב ושמואל דאמרי תרוויו, ששניהם אמרו שכליו של אדם קונה לו בכל מקום. ומשמעות הלשון בכל מקום היא שיש לרבות מקום מסוים, להטוי אימי, איזה מקום מתרבה מן הלשון הזו? האם לאו להטוי, האם זה לא בא לרבות קהילף שלוקח ברשות מוכר? אם כן נפשוט מדברי רב ושמואל, שקנה הלוקח אפילו ברשות מוכר. דוחה הגמרא ואומרת, אכן הכוונה לרבות קהילף שלוקח ברשות מוכר. אבל אין בזה כדי לפשוט את ספיקו של רב ששת, כיוון דעתם, שם בדברי רב ושמואל מדובר דאמר לה המוכר זיל קני, לך וקנה לך את הפירות, וכיוון שכוונת המוכר לתת לו רשות להשתמש בחצר שלו, יכול הקונה לקנות בקהילף של המוכר. אילו רב ששת הסתפק באופן שהמוכר לא אמר כלום, והספק הוא האם קהילף של הלוקח קונים לו ברשות המוכר. אם כן, למסקנת הגמרא לפי גרסתנו לא הוכרע הספק של רב ששת עם כלי שלוקח ברשות מוכר קנה. כותב הראש שאכן מספק להלכה לא קנה, כיוון שספק ממון לכולה ולטובת המוחזק שזהו המוכר. אילו הריף גורס לאל בדף פהי עמוד ב' בתשובתו של רבונה לרב ששת שלא קנה, ואם כן, כלי של קונה ברשות מוכר לא קנה, זה לא מחמת ספק ממון, אלא זה מעיקר הדין. מביאה הגמרא ממרא בדיני קניינים, והתעקשה עליה לקמן מהברייתא של ארבע מידות. נענתם שנינו במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, והקרקעות מכונות נכסים שיש להם אחריות, כיוון שהם קיימים לעולם. כך אומר הרשב"ם, ורש"י במסכת קידושין דף חבב עמוד א' מוסיף, שמחמת שהם עומדים לעולם, על כן כל אדם שחברו חייב לו ממון סומך עליהם שיוכל באמצעותם לגבות את חובותיו מהחייב. והרמב"ם בפירוש המשניות במסכת קידושין כותב שאחריות היא מלשון חזרה לאחור. דהיינו, שהמלווה שהלוואתו קדמה למכירת הקרקע על ידי הלווה חוזר וגובה מהלקוחות את הקרקע שמחר להם הלווה. ובפירוש חיי בן חכמון הוא כותב שאחריות זה מלשון אחרית, והכוונה שלקניית קרקע יש אחרית טובה, לפי שאם יטרוף המלווה את הקרקע מהקונה, יחזיר לו המוכר את הכסף או שיקבל במקומה קרקע אחרת. אם כן, שנינו במשנה במסכת קידושין, נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנין בחמת דרכים. בכסף שמשלם הלוקח למוכר עבור הקרקע, ובשטר שכותב המוכר ללוקח שדי מחורה לך ומוסר לו את השטר, ובחזקה, כשעושה הלוקח מעשה של בעלות בקרקע, כגון שנועל את הכניסה או גודר פרצה, או שפורץ פתח בשדה כדי להיכנס. ונכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, אין נקנין אלא במשיכה, שמושך את החפץ לרשותו או לרשות שיש לו חלק בה, כמו סמטה או חצר השותפין, וכל שכן, שמטלטלין נקנין בהגבעה, כי קניין הגבעה עדיף מקניין משיכה שמועיל בכל מקום ובכל דבר. והטעם הוא, לפי שבהגבעתו הרי הוא כמכניס את החפץ לרשותו. כך אומר הרשב"ם. ומה שאמרה המשנה אלא במשיכה, אין כוונתה למעט את ההגבעה, אלא למעט את קנייני הקרקע. דהיינו כסף שטר וחזקה. כך מסביר רבינו יונה. על המשנה הזו נאמרה הממרה הבאה. בסורה, בישיבה שהייתה בעיר סורה שבבבל, מתנו לה להשמעתה, אמרו את הממרה הזו משמי דרב חיסדא. ואילו בישיבה בפומפדיטה שבבבל, מתנו לה, שנו את הממרה הזו משמי דרב כהנא. משמו של רב כהנא ואמרי לה, ויש שאמרו זאת משמי דרבה, משמו של רבה. וכך אמרו, לא שנו במשנה שמטלטלין נקנים במשיכה, אלא בדברים שאין דרכן להגביה אותם, לפי שהם כבדים. אבל דברים קלים שדרכן להגביה, בהגבעה אין, אכן הם נקנים. אבל במשיכה לא. ודברים בינוניים שדרכם גם בהגבהה וגם במשיכה, אינם נקנים במשיכה אלא בהגבהה. רק דברים כבדים שאין דרכם כלל בהגבהה, נקנים במשיכה. כך דברי הריטב"א והר"ן. מקשה הגמרא על הדין הזה מתוספתא. יתיב אביי ישב אביי וכאמר לאשמעתא, ואמר את ההלכה הזו שדברים שדרכם בהגבהה אינם נקנים במשיכה, איתי והקשה לו רבד מתנה לאביי. שנינו בתוספתא במסכת בבא קמא, הגונב כיס, הגונב ארנק בשבת והוציאו מרשות הבעלים לרשות הרבים, חייב לשלם את הגניבה, ואף שהתחייב גם מיתת בית דין על הוצאת הארנק מרשות היחיד לרשות הרבים, כי זה חילול שבת, ואדם המתחייב על מעשה הוא עונש חמור כמו מיתה, אינו מתחייב על אותו מעשה, גם עונש קל כממון, ודורשים זאת במסכת כתובות, דף למד ב' עמוד ב' מהפסוק בספר דברים פרק חפי, פסוק ב', כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשעיות. מכל מקום כאן הוא חייב בתשלום, לפי שכבר נתחייב בתשלומי הגניבה, כשהגביע את הגניבה ברשות הבעלים. ולמרות שלא הייתה כוונת הגנב לקנות בהגבהה, אלא רק בהכנסת הגניבה לרשותו, מכל מקום, כיוון שההגבהה קונה בכל מקום, קונה הגנב את הארנק בהגבהתו ברשות הבעלים, בעל כורחו להתחייב באונסיה. כך מסביר השיטה המקובצת. היות והוא נתחייב בתשלומי הגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת, איסור שבת היה כשהוציא את הארנק מרשות לרשות, אז היות ושני החיובים הללו לא חלו בבת אחת, כי בעת ההגבהה הוא התחייב כבר בחיוב ממוני על הגניבה, ובעת ההוצאה הוא התחייב מיתה, לכן הוא מחויב הן בממון והן במיתה. אבל אם לא יגביה הגנב את הגניבה בבית הבעלים, אלא היה מגרר את הארנק ויוצא, מגרר ויוצא, גורר אותו עד לרשות הרבים, פטור מלשלם על הגניבה, שהרי איסור שבת שמחייבו מיתה, ואיסור גניבה שמחייבו ממון, באים כאחד, חלים בבת אחת. כשהוציא את הגניבה מרשות היחיד לרשות הרבים, והן מחייבים את האדם שני עונשים על מעשה אחד. מסיים רבדה בר מתנה את קושייתו על הממרה הזו, והרי כיס דבר הגבהו, ארנק הדרך להגביו, כי הוא דבר קל, ולכאורה דינו להיקנות רק בהגבהה ולא במשיכה. ואפילו אחי, כי אני במשיכה, ואף על פי כן מבואר בתוספתא הזו שהבאנו, שהגנב קונה את זה בקניין משיכה. ורק מחמת שהתחייב מיתה במעשהו, הוא לא מתחייב את השלומים. וזה לא כמו הממרה שהביא אביי, שדברים שדרכם בהגבהה אינם נקנים במשיכה, אלא בקניין הגבהה. ומסביר הרשב"ם שכוונת רבדה בקושייתו היא, שמשמע מהברייתא, שאם היה הגנב מושך את הכיס ביום חול, היה קונהו במשיכה להתחייב באונסיו. מוכח שמשיכה קונה בדבר שדרכו בהגבהה. אמר לה, השיב לו אביי, הברייתא עוסקת במתנה, ברצועה, כלומר, בכיס, בארנק שיש בו רצועה, ואפשר לגרור על ידה את הכיס. נקנה במשיכה, אבל דבר שדרכו בהגבהה, נקנה במשיכה. אומר הריטב"א, מכך שלא תרצה הגמרא שמדובר בכיס בינוני שדרכו גם בהגבהה וגם במשיכה, ולכן הוא נקנה במשיכה, הנה ההוכחה שהגמרא סוברת שדברים בינוניים אינם נקנים במשיכה, אף שדרכם גם במשיכה. ממשיך רבדה בר מתנה ומקשה לאביי, אנא נמי, במתנה כאמינה. גם אני דיברתי בכיס שקשור ברצועה, ומה בכך? הרי הכיס קטן, ואף שיש לו רצועה דרכו בהגבהה, הנה מוכח מהתוספתא, שאף על פי כן הוא נקנה במשיכה. אמר לה, השיב לו אביי, כוונתי הייתה שהברייתא עוסקת במידת באי מתנה, בדבר הצריך רצועה, כלומר בכיס גדול מאוד, שצריך רצועה כדי למושכו ואין דרכו בהגבהה, ולכן הוא נקנה בקניין משיכה. בקשה הגמרא מהברייתא של ארבע מידות על המאמרה הזו. תשמע בו ושמע מה ששנינו בברייתא לאלף דף פי ה' עמוד א', לגבי ארבע מידות במוכרים. בדין השלישי נאמר, אם המידה עם הפירות נמצאת ברשות המוכר, לא קנה הלוקח עד שיקביינה או עד שיוציאנה מרשותו במשיכה. על מה מוכח מכך? שכתבה הברייתא את שני האופנים. דמידה דבר הגבהה, שגם דרכו של אותו דבר הוא בהגבהה, כמו כלי המידה עם הפירות, היא באה אם ירצה לקנות בהגבהה קנילה, יקנה אותו כך, והיא באה אם ירצה לקנותו במשיכה, גם כן קנילה. ואין זה כדברי המוראים לאל שאמרו שדבר שדרכו בהגבהה אינו נקנה במשיכה. תרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אין כוונת הברייתא שאת אותו כלי יכול הלוקח להגביה או למשוך, אלא לצד הדין קטני, שנתה הברייתא את הדין הזה בשני כלים שונים. וכך אמרה, אם כלי זה הוא מידה דבר הגבהה, הוא דבר שדרכו בהגבהה, יקנה אותו הלוקח בהגבהה. מידה דבר משיכה, כלי שדרכו במשיכה, יקנה אותו הלוקח במשיכה. כותב הרשב"ם שהגמרא יכלה לתרץ שהברייתא עוסקת בדבר כבד שאין דרכו בהגבהה ולכן יקנה במשיכה. אמנם אם ירצה יכול לקנותו גם בהגבהה, שהרי הגבהה קונה בכל חפץ. אלא שרצתה הגמרא ללמדנו שני דינים. האחד שדבר שדרכו בהגבהה אינו נקנה במשיכה, ועוד שדבר שדרכו במשיכה נקנה גם בהגבה. עכשיו בדף פי וו עמוד ב' מקשה הגמרא ממשנתנו על הסוברים שדברים שדרכם בהגבה אינם נקנים במשיכה. תשמע בו ושמע קושייה. שנינו במשנתנו בדף דף עמוד ב', המוכר פירות לחברו משך הלוקח את הפירות ולא מדד, אף שעדיין לא מדד את כמותם, קני, וקשה. ההרי פירות דבני הגבעה נינו, הם קלי משקל והדרך להגביעם וקטני, ונאמר במשנה דקני במשיכה, הנה מוכח, שאף דבר שדרכו בהגבעה נקנה במשיכה, ושלא כדעת המוראים שאובעו לאל. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה אופן מדובר? בשליפי רב רבי, בכמות גדולה של פירות הקשורים יחד, שמחמת כובדם אין הדרך להגביעם ולכן הם נקנים במשיכה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, יחי אם כך שמדובר במשנה בכמות פירות גדולה שאין דרך להגביעם, אם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, נאמר בה, הלוקח פשטן מחברו לא קנה הלוקח עד שיטלטלנו, יגביענו ויעבירנו ממקום זה למקום אחר. והעברה למקום אחר אינה חלק מהקניין, אלא דרך המקביעים את מקחם להעבירו אחר ההגבעה לרשותם. וכיוון שנקטה המשנה כאן קניין הגבעה מוכח, שמדובר בחבילות קטנות שדרך להגביעם וקשה, אם הרישה עוסקת בכמות גדולה של פירות, מדוע בסיפה נקטה המשנה אופן שהיה פשטן בחבילות קטנות, עטו פשטן בשליפי רב רבי מילו עבדי, וכי אין דרך לעשות חבילות גדולות של פשטן שמחמת כן וצריכה המשנה לנקוט אופן שהיו החבילות קטנות ונקנות בהגבעה? כלומר, בשלמה אם נפרש שכל המשנה עוסקת בכמות קטנה של פירות ופשטן, מובן ההבדל בין פירות שבמשיכה מועטת נעקר הכל ממקומו, לבין פשטן שאינו נעקר לגמרי ממקומו במשיכה מועטת כיוון שהוא ארוך. ולכן כתבה המשנה עד שיטלטלנו, כלומר, שיעשה משיכה גדולה או הגבעה. אבל לדעת המתרץ שהמשנה עוסקת בחבילה גדולה וכבדה של פירות ולכן צריך לקנותה במשיכה, אם כן צריך לומר שהטעם שבפשטן לא מועילה משיכה רגילה אלא יש צורך בהגבעה, היינו כיוון שמדובר בחבילות קטנות שאין דרך למושכם. ומדוע נקטה המשנה אופן זה בפשטן ולא אופן דומה לרישה שהיה פשטן בחבילות גדולות? תרץ את הגמרא שאיני פשטן, אכן שונה הפשטן ואין דרך לעשות ממנו חבילות גדולות, כיוון דמשתמת, הוא מחליק ועושים ממנו חבילות קטנות בלבד, ולכן לגביו נקטה המשנה קניין הגבעה. רבינו חננאל מפרש את תירוץ הגמרא, שאין דרך כלל למשוך את הפשטן בין חבילות קטנות ובין חבילות גדולות, כיוון שהוא רך, וכשמושכים אותו הוא מתנתק ונקרע. ולפי זה, גם לגבי פשטן מדובר בחבילות גדולות, ומכל מקום אין דרכו במשיכה. מוסיפה הגמרא להקשות על דעת האמוראים, שדבר שדרכו בהגבעה אינו נקנה במשיכה. אמר לי רבינה לרבה שיטה שמע, בואו שמע קושייה, שנינו במשנה במסכת קידושין דף חפי עמוד ב', בהמה גסה, כגון שור ופרה, נקנית במסירה. כשהמוכר מוסר לה לוקח את הבהמה בחבל שבצברה, או בסערה. והבהמה הדקה, כגון הכבש והעיל, נקנית בהגבעה, דברי רבי מאיר ורבי שמעון בן אלעזר. וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה, וקשה מדברי חכמים. ההרי, בהמה דקה, דבר הגבעה היא שדרך להגביעה, וקטני דקני במשיכה, ונאמר במשנה של שיטת חכמים נקנית במשיכה. קשה על דעת האומרים שדבר שדרכו בהגבעה אינו נקנה במשיכה. תרץ את הגמרא שאיני בהמה, שונה הדבר לגבי בהמה דקה, דסרחה, שהיא נשרכת ונתפסת בקרקע וקשה להגביעה. ולכן היא נקנית במשיכה. ואחרי ששלמה מביא, שמלשון רבינו גרשום מוכח שקושיית הגמרא הייתה מדברי רבי מאיר שאמר שבהמה דקה נקנית בהגבעה אף שאין הדרך להגביעה, וזה קשה לאלו שאומרים שדבר שאין דרכו בהגבעה נקנה במשיכה. והתירוץ של הגמרא על פי פירושו של רבינו גרשום, שייני בהמה דמסרחה, שיש קושי במשיכת בהמה דקה מפני שכאשר מנסים למושכה קדימה היא מסרבת לזוז ומושכת עצמה לאחור, ונמצא שלא עקרה יד ורגל, ולכן סובר רבי מאיר שיש להגביעה. ויהיה עכשיו הגמרא ממרא של רב ושמואל, ומקשה עליה מהברייתא של ארבע מידות. אומרת הגמרא רב ושמואל דאמרי תרווי אומרו שניהם את הדין הבא. מוכר האומר ללוקח, קור 30 סאה של תבואה ב-30 סלעים אני מוכר לך, אף אחרי שהתחיל המוכר למדוד ללוקח את התבואה בכלי הלוקח ובחצר הלוקח, שזה מקום הראוי לקניין, עדיין יכול המוכר לחזור בו מהמקח, ואפילו בזמן שנשארה רק הסאה האחרונה מתוך ה-30 שעדיין לא נמדדה. זאת משום שמדברי המוכר נשמע שהוא זקוק לכל ה-30 סלעים, וכוונתו הייתה למכור קור בדיוק, ולא פחות ולא יותר. ומדובר באופן שמנהג המקום לציין את המחיר בסעים, כך וכך סלעים לכל סעה. והמוכר נקב את המחיר של קור, ולכן יש בזה גילוי דעת שכוונתו למכור דווקא קור, ולא פחות ולא יותר. ולכן מחירת כל הקור היא מחירה אחת, ועד שלא מדד את הסעה האחרונה, לא קנה כלום. אבל אם אמר המוכר ללוקח קור ב-30 סלעים וכל סעה בסלע, אני מוכר לך, ראשון ראשון קנה. כל שאה ושאה שהלוקח עשה בקניין, נקנית לו. כיוון שמדברי המוכר נשמע שאינו מקפיד דווקא על קור, ולכן כל שאה ושאה היא מכירה נפרדת. מקשה הגמרא על דברי רב ושמואל מברייתא. תשמע, שנינו בברייתא לאל בדף פהי עמוד א' לגבי ארבע מידות במוכרים. אומר הרשב"ם, למרות שבדרך כלל כשהגמרא מקשה מברייתא על דברי המוראים היא נוקטת לשון של מיטיבי ולא תשמע, מכל מקום, כיוון שברייתא זו הובאה פעמים רבות בסוגייתנו, נקטה המשנה את הלשון הזו. אם כן, שואלת הגמרא, שנינו בדין השני לגבי ארבע מידות במוכרים, אם הייתה המידה של אחד מהם, של הלוקח או של המוכר, דהיינו הכלי מדידה זה של המוכר או של הלוקח, ראשון ראשון קנה. כל כמות שנכנסת לכלי המדידה קנויה לבעל הכלי. אם הכלי שייך ללוקח, קנה כל כמות שנכנסה לכלי. ואף על גב, דלא נתמלאה המידה. ומסתימת לשון הברייתא משמע, שדין זה אמור גם אם סיכמו שימכור לו קור פירות ביחד, ומכל מקום, גם אם לא נתמלאה המידה ולא ידוע כמה יש בה, קנה הלוקח, כיוון שכלי המדידה שייך לו. אז כל שכן בדינם של רב ושמואל שמחר לו קור ב-30, וכבר מדד לו 29 מידות, שיקנה הלוקח כל מידה ומידה לאחר שנמדדה גם קודם שסיים למדוד את ה-30, ושלא כדברי רב ושמואל. מתרץ את הגמרא בברייתא מדובר כגון דאמר לה המוכר ללוקח, הין, דהיינו מידת אלח שיש בה 12 לוג, אני מוכר לך ב-12 סלעים, וכל לוג בסלע אני מוכר לך. דהיינו כאין דברי רב ושמואל שאם אמר קור ב-30 סאה בסלע, ראשון ראשון קנה. גם הברייתא אמרה שבאופן כזה ראשון ראשון קנה. אף שרב ושמואל אמרו שקנה כל שאה ושאה באופן שמדד לו כל שאה בפני עצמה, ואילו כאן מדובר שמדד לו הכל בכלי אחד, לא הייתה מדידה נפרדת לכל לוג. מכל מקום קונה הלוקח כל לוג שנמדד. והיינו כדי אמר רב כהן על עניין כלי המדידה שהיה בבית המקדש למדידת כמויות השמן לנסחים. אם כן, אומר רב כהן במסכת שבת דף פי עמוד א', וכן במסכת מנחות דף פז עמוד ב', שנתות היו בהין, בדופן כלי המדידה של ההין היו בליטות. כל בליטה סימנה מידה של לוג, כדי שיוכלו למדוד לכל קורבן את שיעור השמן הנצרך לנסחיו. יש קורבנות שמידת השמן לנסחים היה חצי אין, כלומר 6 לוגים, ויש שהיה שליש אין, דהיינו 4 לוגים, ויש שהיה רבע אין, 3 לוגים. ותוספות בדיבור המתחיל כדי אמר מסבירים, בשם רי, שכוונת הגמרא שרב כהנא חידש שגם בכלים שאינם קודש היו רגילים לעשות שנתות. כמו שנאמר במסכת שבת לגבי שיעור הסיד שהוצאתו אסורה בשבת, שהוא כשיעור המספיק לעשות בו שנתות. אם כן, אומרת הגמרא חנמי, גם בביאור הברייתא צריך לומר, שנתות היו במידות שהיו מוכרים בהם לסימון מידת לוג, וכל לוג שנכנס נחשב כמדידה גמורה בפני עצמה, כיוון שניכר הדבר בשנתות ונקנה מיד ללוקח. וכדברי רב ושמואל שממר לו קור ב-30 סלעים שאה בסלע, ראשון ראשון קנה. ומוסיף הרשב"ם לבאר שברישה של הברייתא בעניין מידה שאינה של שניהם, דהיינו כלי המדידה לא שייך לו לא מוכר ולא לקונה, נאמר שעד שלא נתמלה המידה למוכר, מי שנתמלה המידה ללוקח. אף שגם שם מדובר, שאמר הין ב-12 סלעים לוג בסלע אני מוכר לך, והיה צריך להיות הדין שראשון ראשון קנה. מכל מקום, כיוון שהם שאלו את הכלי למדידה לשימושם, הכוונה הייתה שעד שהמוכר לא יגמור את כל המדידה, הכלי שלו. ומעט שנתמלה המידה, כלומר שהמוכר גמר את המדידה, הכלי קנוי ללוקח. ולכן הן הפירות נקנים ללוקח, עד שתיגמר מדידת כמות כל הפירות. מקשה הגמרא על רב ושמואל מברייתא אחרת. תשמע, שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל בימי ניסן לעשות עמו לגורן, לעבוד אצלו בתקופת הקציר וקבע את שכרו היום בדינר, כל יום שיעבוד עבורו בדינר, ונתן לו בעל הבית מראש בימי ניסן 30 דינרים עבור עבודת 30 ימים בתקופת הגורן, ולגורן, ובשעת הגורן מחיר הפועלים יקר יותר, ויום עבודה יפה סלע, שווה סלע שהוא 4 דינרים, והוזיל לו את המחיר, מחמת שיקדים לתת לו את המעות כבר בימי ניסן. אסור לבעל הבית להנות אימנו ממלאכת הפועל בימות הגורן, זאת כיוון שתמורת זאת שיקדים לתת לו את הממון לפני שהיה מחויב בו, מחזיר לו הפועל תמורה גדולה יותר ממה שקיבל. כי הוא נותן לו עבודה שווה 30 סלעים תמורת 30 דינרים, וכל תשלום שנותן אדם לחברו תמורת זאת שעלה השתמש בממונו אסור, משום שהוא נראה כריבית. ובמהלך הסוגיה מכונה הריבית הזו אגר נטר, על פי מה שלמדנו במסכת בבא מציעא דף סמך ג' עמוד ב', ופירושו שכר המתנת מעות. והיינו, שהמלווה נוטל מהלווה תשלום עבור הימים שהוא המתין עד שכסף ההלוואה חזר אליו. גם כאן, בעל הבית נוטל מהפועל את ההנאה הזו שהוא עובד לו בזמן שמחירו גבוה יותר, תמורת זאת שהוא ישעה את המעות בידו בזמן שלא היה מחויב בכך. אבל אם שכרו בימי ניסן ל-100 ימים והתחיל הפועל לעבוד עבורו כבר מהיום בדינר ליום, ולגורן, בשעת הגורן שהוא עדיין עובד אצלו יום העבודה יפה סלע, מותר לבעל הבית להסיק אותו, דכיוון שהפועל מתחיל מיד את העבודה. אנחנו רואים את מעט הימים כפעולה אחת שמתחילה עכשיו, ואין הכסף שקיבל מבעל הבית נראה כריבית. מקשה הגמרא מהדין השני בברייתא על רב ושמואל. איסל, כדעת אחים יעלה בדעתך לומר כרב ושמואל, שאם אמר קור ב-30 שאה בסלע אני מוכר לך, ראשון ראשון קנה, לפי שאין כוונתו למכור דווקא קור, אלא כל שאה ושאה היא מחירה נפרדת, אם כן החנמי. גם כאן במקרה של פועל, אמנם בתחילת דבריו הזכיר בעל הבית 100 דינרים תמורת 100 ימי עבודה, אבל בסוף דבריו אמר שהשכר יהיה דינר ליום. וכמה כמה מפסק פסק, יש לראות כל יום עבודה כסחירות בפני עצמה, ולא כסחירות אחת של 100 ימים. והפועל יכול לחזור בו ולא לעבוד למחרתו, ונמצא שהכסף שקיבל עבור שאר הימים נחשב להלוואה. ומדוע אמרה הברייתא שאם שכרו מהיום בדינר ליום, והתחיל לעבוד מיד ולגורן יפה סלע, יום עבודה ביום הגורן שווה סלע, מותר לבעל הבית להסיק אותו גם בימי הגורן. והמי, מדוע באופן הזה מותר והאגר נתר לי הוא? הרי יש כאן שכר המתנת מעות שנראה כריבית, שהרי העבודה שהפועל עובד עבור בעל הבית בשעת הגורן שווה סלע ליום, ויחזר ההלוואה של המעות שנתן לו בשעה ששכרו, שזה רק דינר ליום. נמצא שהפועל נותן לו יותר ממה שהלווה, ותמורת זאת שיקדים לו את השכרו. תרץ את הגמרא, אמר רבא, ותסברה, אמור אתה בעצמך, וכי ניתן לומר כדבריך? זלזולה בסחירות מייסיר, וכי אסור לפועל להוזיל את מחיר העבודה תמורת הקדמת המעות על ידי בעל הבית? והרי אין הפועל מקבל מבעל הבית מעות תמורת הלוואה או מקח, אלא תמורת עבודתו, ודרך הפועל להיסחר אפילו במחיר נמוך ביותר, כשהוא דחוק למעות, ואין לו מה לאכול, וכל מה שהוא מקבל מבעל הבית הוא רווח עבורו, ולכן אין זו ריבית. שואלת הגמרא, אם כך, שאין בהוזלת שכר הפועל משום ריבית, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע ברישה כשהפועל אינו מתחיל מיד בעבודה אסרו זאת חכמים, ואילו בסיפה כשמתחיל מיד בעבודה התירו? תרץ את הגמרא, רישה דלא כעביד בהדי מאשתא. ברישה שאינו מתחיל לעבוד עמו מיד, החמירו חכמים ואסרו זאת, כיוון שהקדמת המעות נראית כהלוואה, ועבודתו לאחר זמן, כששכירותו שווה יותר, מחזה כי אגר נתר לי, נראית כשכר המתנת מעות האסורה. אבל סיפה, דקעביד בהדי מאשתא, שמתחיל מיד בעבודה, אין הקדמת המעות נראית כהלוואה. ומה שממשיך לעבוד עמו גם בימי הגורן, לא מחזה כי אגר נתר לי, אינה נראית כשכר המתנת מעות, ולכן הדבר מותר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לוקח פשטן מחברו, אם היה מחובר בקרקע ותלש כלשהו קנה. שואלת הגמרא, וכי משום שתלש כלשהו קנה את כל הפשטן, ואיך יועיל מעשה הקניין במקצת הפשטן לשאר הפשטן שלא עשה בו כלום? משיבה הגמרא, אמר רב שישת אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו במה מדובר? ואמר לה המוכר ללוקח, לך יפה לך קרקע כלשהו, לך ועשה קניין חזקה בקרקע שיש בפשטן, על ידי שתעקור ממנה מעט פשטן, ובכך תייפה אותה ותכין אותה לחרישה, ואף שאינך קונה את הקרקע עצמה, ואף שהמעשה הוא רק על במקצת מהקרקע, מכל מקום על ידי מעשה זה, כאן היא כל מה שעליה. תקנה את כל הפשטן המחובר בה. ואיפוי ותיקון הקרקע נחשב כמעשה קניין, כמבואר ליל בדף מבית עמוד א', שגדירה ונעילה נחשבים כמעשה קניין בקרקע. כך תוספות, בדיבור המתחיל, לך ויפה לך קרקע כלשהו. הרשב"א מבאר שיש שני חידושים בתירוצו של רב ששת. האחד, שכיוון שהפשטן מחובר לקרקע דינו כקרקע, והחזקה שעושה בקרקע מועילה לגבי הפשטן. חידוש נוסף, שדי בחזקה קלה בקרקע כמו איפוי הקרקע על ידי תלישת הפשטן כדי לקנות את כל הפשטן שעליה. חי את החי וראה, הגענו למשנה בדף פז עמוד א'. המשנה עוסקת במוכר יין או שמן לחברו, עד מתי יכולים לחזור בהם, להתחרט מן המחירה, ועד כמה חייב המוכר להטיף ללוקח מכלי המידה. אומרת המשנה בדף פז עמוד א', המוכר יין ושמן. המוכר יין או שמן, וכן המוכר פירות. והמשנה נוקטת דווקא יין או שמן, משום הסיפה ששנינו שם, חייב להטיף לו שלוש טיפין, והדבר הזה אינו שייך בפירות. אם כן, המוכר יין ושמן לחברו, והוקרו, התייקרו היין או השמן לאחר שסיכמו ביניהם את המחיר, והמוכר רוצה לחזור בו, או שהוזלו לאחר שסיכמו ביניהם את המחיר, והלוקח רוצה לחזור בו, וכן הדין אם רוצה אחד מהם לחזור בלא שהוקרו או הוזלו, רק נוקט את המשנה והוקרו או הוזלו, משום שבלא זה אין הדרך שיחזרו בהם, כך התוספות בדיבור המתחיל המוכר. אומרת המשנה, אם התייקרו או הוזלו, עד שלא נתמלא תמידה, קודם שהתמלא הכלי שמודדים בו עד סופו, שייכים עדיין היין או השמן למוכר, והתייקרו או הוזלו ברשותו, ושניהם יכולים לחזור בהם. מבואר בגמרא שמדובר כאן שהכלי שמדדו בו אינו של המוכר או של הלוקח, אלא הוא של אדם שלישי, שישילו להם לצורך המקח. ולכן עד שמתמלא הכלי הוא מושאל למוכר, מי שמתמלא הכלי הוא מושאל ללוקח, שעל דעת כן השאיל להם את המידה של המוכר שהוא המודד אישי לה כדי למדוד בה, וכל זמן שמודד, הרי היא כאילף של מוכר ואין הלוקח קונה בהם, אלא אם כן משך או יגביע, וללוקח איש אילה, כדי לקחתה וליטול בה את מקחו עד שיצניאנו או יניחנו בכליו. ולכן, מי שנתמלט עמידה נעשית כליו שלוקח וקונה בה. אבל אם היה הכלי של המוכר לא קנה הלוקח, אפילו אחר שיתמלא הכלי עד שיכניס את המקח לרשותו. אם היה הכלי של הלוקח, הרי הוא קונה את כל מה שנכנס לתוך הכלי, אף אם לא יתמלא הכלי, כמו שלמדנו לאל בדף פה עמוד א' בברייתא. וכל זה הסברו של הרשב"ם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יתייקרו או הוזלו מי שנתמלא תמידה, לאחר שיתמלא הכלי שמודדים בו עד סופו, שייכים היין או השמן ללוקח, ויתייקרו או הוזלו ברשותו, ושניהם אינם יכולים לחזור בהם. והוא הדין לעניין שמירה. אם קודם שיתמלא המידה, נשברה המידה שלו באונס ושלו מחמת מלאכה, חייב המוכר לשלם לבעל המידה שהוא השומר עליה. אם נשברה אחר שיתמלא, לוקח חייב לשלם ולא המוכר. אומרת המשנה, ואם היה סרסור, אדם שדרכו לקנות מזה ולמכור לזה ביניהן, והכלי שמודדים בו היה שייך לסרסור, אם נשברה החבית שמודדים בה ונשפך היין או השמן, נשברה לסרסור. הסרסור הפסיד וחייב לשלם למוכר את דמי היין או השמן, משום שהסרסור קונה תחילה את היין והשמן, ובשעה שהם בחבית הם עדיין של הסרסור, ורק לאחר שהקונה לוקחם הם נעשים של הקונה. הוסיף הרשב"ם שהחידוש הוא, שאין אומרים שהסרסור אינו אלא שליח של הלוקח וקנה הלוקח והפסיד. אילו התוספות מפרשים בדיבור המתחיל, נשברה בשם ריבם, שהסרסור אינו קונה מהמוכר, אלא הוא רק מודד עבור המוכר והלוקח ומקבל שכר על עבודתו. ונשברה החבית בידי הסרסור שלא באונס, אלא כאין גניבה ועבידה. והחידוש במשנה הוא שהסרסור חייב בנזק החבית, שכיוון שמודד בשכר, הוא שומר שכר. מוסיף רבינו יונה שהחידוש במשנה הוא שנעשה שומר שכר, אף על פי שסיכמו ביניהם שיקבל את שכרו על ידי סרסרותו, ולא אמרו שיקבל שכר על שמירת החבית. מביאה המשנה דין נוסף בעניין מכירת יין ושמן, וחייב המוכר יין או שמן לחברו, לאחר ששפך את כל השמן או היין מהכלי שמודד בו לכליו של הלוקח, להטיף לו ללוקח עוד שלוש טיפין, שלוש טיפות מן היין או השמן שנשארו דבוקים בדופני כלי עמידה. ומבאר היד רמה, דהיינו שמטה את כלי עמידה כלפי מטה עד שישפך מה שיש בה, ייפסק הכילוח וימתין עד שיתופו עוד שלוש טיפין, ואחר כך יגביע את פיו למעלה. והרי מיגש חלק על הרשב"ם ופירש שהמוכר חייב להוסיף ללוקח עוד שלוש טיפין מהחבית שלו עצמו במקום שלוש הטיפין שמשתיירות דבוקות בדופני כלי עמידה. ועוד כותב היד רמה שלאו דווקא מדובר ביין ושמן אלא הוא הדין בשער משקין. והחידוש הוא דווקא ביין ושמן, שהרי מבואר במסכת ביצה דף חפתת עמוד א', ששמן נדבק במידה יותר מיין. ואם כן החידוש ביין שאף על פי כן חייב להטיף. והחידוש בשמן הוא שגם בזה די בשלוש טיפין ואין צריך להטיף יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם לאחר שהטיף את שלוש הטיפות ערכינה מלשון הטיה, כמו שמתרגם האונקלוס בספר בראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, עטינה קדך ערכיני כען קוליתך, אם איתה המוכר את הכלי על צידו ומצאת והתאסף היין או השמן שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי, הרי הוא של המוכר, משום שהלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. והתנא שינה את הלשון ולא אמר כאן ירקינה ומצית אינו חייב ליתן לו כמו בסיפה לגבי חנווני, משום שכאן זוכה בזה המוכר מחמת ייאוש הבעלים, כמו שמבואר בגמרא לקמן ודף פז עמוד ב'. ואם כן, אם הבעלים עומד וצובח שאינו מתייאש, חייב לתת לו, ורק בסתם מה שאינו צובח הרי הוא של המוכר. אבל בסיפה לגבי חנווני זה לא משום ייאוש בעלים אלא מתקנת חכמים, ממילא גם אם הלוקח עומד וצובח אין החנווני חייב ליתן לו, ולכן שינה התנא בלשון אינו חייב ליתן לו, דהיינו בשום מצב. אומרת המשנה, והחנווני המוכר יין ושמן דרך קבע בחנותו אינו חייב להטיף ללוקח שלוש טיפין אחר שעירה את כל היין והשמן מכלי עמידה, שכיוון שהוא טרוד במלאכתו לא יצריכו חכמים לטרוח בכך. והמאירי כותב את הטעם, משום שהתמצית שנשארה היא מכלל שכרו של החנווני שנתנו לו חכמים, כיוון שהוא לוקח מבעל הבית ומוכר מעט מעט. רבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר, בימי החול גם חנווני חייב להטיף שלוש טיפין, ורק בערב שבת אם סמוך לחשיכה אז פטור החנווני מלהטיף שלוש טיפין, שאז פטרו חכמים לפי שהוא טרוד במלאכתו ביותר. ולכמן בדף פז עמוד ב' תסתפק הגמרא בביאור דברי רבי יהודה. הביאור כאן שהסברנו זה למסקנת הגמרא שם. זוהי המשנה שלנו בדף פז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שואלת הגמרא, המידה דמן, מידה זו שמדובר עליה במשנה, שכאשר היא מתמלאת קונה הלוקח, של מי היא? אילי, מה אם נאמר שהמידה היא מידה דלוקח, של הלוקח יהיה קשה מדוע דלא נתמלא את המידה שייך המקח למוכר? הרי מידה דלוקח היא, וקונה לו. וצריך להיות הדין שכל מה שנכנס לתוכו הקנה הלוקח, ולא רק אחר שהתמלאה כולה. כמו ששנינו בברית הליל בדפה עמוד א', אם הייתה מידה של אחד מהם ראשון ראשון קנה, ונזכר שבגמרה ליל בדפה ו' עמוד ב' אמרו, שדברי הברית הם רק באופן שיש בכלי שנתות, כן, בליטות היוצאות בדופני הכלי, לסימן, שכיוון שמגיע השמן או היין לכל בליטה, ידוע שהוא לוג. וקבעו מחיר על כל בליטה ובליטה, כשמגיע השמן או היין לכל בליטה, קנה הלוקח. ואלא מה מוכרחים לומר, אומרת הגמרא, שהמידה היא מידה דמוכר? שייכת למוכר, ואם כן קשה, מדוע משנתמלאת המידה שייך המקח ללוקח? הרי מידה דמוכר היא. ואין הלוקח קונה בכליו של מוכר, וצריך הדין להיות שאף אחר שהתמלא המידה לא קנה הלוקח, עד שימשוך או עד שיגביע. אי אפשר להעמיד שמדובר בכליו של מוכר ברשות לוקח, שהרי הגמרא לאל בדף פהה עמוד ב' הסתפקה עם כליו של מוכר ברשות לוקח, האם קנה הלוקח או לא? והספק לא נפשט. ואם מדובר כאן במשנה באופן הזה, הייתה הגמרא לאיל מוכיחה מכאן שקנה לוקח לכל הפחות כשהתמלאה המידה. משיבה הגמרא, אמר רבי אילאה, מדובר כאן במידה שאינה לא של המוכר ולא של הלוקח. מדובר שהכלי מדידה לא שייך לא למוכר ולא ללוקח, אלא במידת צרסור. זה שייך לאדם שדרכו לקנות מזה ולמכור לזה, והוא ישאיל את כלי המידה לשניהם לצורך המקח. ולכן כל זמן שלא התמלא המידה עד סופה, הסרסור משיל אותה למוכר, כדי שיוכל למדוד בה את המקח. ואין הלוקח קונה בה, ומזמן שהתמלא המידה, משאיל אותה הסרסור ללוקח, כדי שיוכל לקחת בה את המקח, ולכן מי שהתמלא המידה, נעשה את כליו של לוקח, והלוקח קונה בה. ולתירוץ הגמרא מדובר כאן בסמטה או בחצר של שניהם. הרמב״ם בלכות מחירה פרק ד' הלכה ח' ובפירוש המשניות כותב, שמדובר גם ברשות לוקח. והראוות חולק וכותב ברשות לוקח לא דייק. מבאר הנימוקי יוסף בדעת הריף שכיוון שכל זמן שהמידה לא התמלה היא מושלת למוכר, הרי זה כליו של מוכר ברשות לוקח ולא קנה לוקח. אחרי שהתמלה, היא נעשית כלי של הלוקח ולכן קנה. אילו היה דרמה חולק על הריף והרמב״ם וסובר שברשות לוקח קונה הלוקח מיד, גם קודם שהתמלה המידה, כיוון שהלוקח אינו צריך את המידה של הסרסור כדי לקנות, אלא הוא קונה משום חצירו והמידה אינה חוצצת. שואלת הגמרא, והמידה קטני סייפה, הרי ממה ששנינו בסיפה של המשנה, ואם היה סרסור ביניהם, נשברה, חבית נשברה לסרסור, מכלל, מוכח מכאן דרי שלב בסרסור הסכינן, שבמשנה שלנו מדובר שלא היה סרסור ביניהם. מתרצת הגמרא ברי שמדובר כשהייתה להם מידה של סרסור בלא סרסור, ולא היה הסרסור שמדד להם את המקח. והחידוש בדין הוא, שהיה מקום לומר שהמוכר והלוקח הם שלוחיו של הסרסור והמקח ברשותו של הסרסור, עד שיקחנו הלוקח, כיוון שהמידה היא של הסרסור והדרך היא שהסרסור עצמו מודד במידה שלו כדי להסתכר, מחדש את המשנה שלא אומרים זאת. ובסייפה מדובר באופן שהסרסור עצמו היה אימם ומדד להם את המקח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ערכינה ומצית הרי הוא של מוכר. איתה המוכר את הכלי על צידו והתאסף היין או השמן שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי, הרי הוא של מוכר משום שהלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. מביאה הגמרא מעשה שמבואר ממנו טעם המשנה. כיסליק רבי אלעזר, כשעלה רבי אלעזר מבבל לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, הוא פגש את זעירי. אמר לרבי אלעזר לזעירי, מי כאן תנה דעתני רב מידות? האם יש כאן בארץ ישראל תנה ששנה לו רב את משנתנו העוסקת בענייני מידות? אך ואירה לו זעירי את רב יצחק ברב דימי. אמר לרב יצחק ברב דימי לרבי אלעזר, מהי קקש ילך? מדוע אתה מחפש מי ששמע מרב את המשנה הזו? מה קשה לך בה? אמר לו רבי אלעזר לרבי יצחק ברב דימי, קשה לי דתנן שנינו במשנתנו ערכינה ומצית, הרי הוא של מוכר. אם איתה המוכר את הכלי על צידו והתאסף היין או השמן שנשאר עדיין דבוק בדופני הכלי, הרי הוא של מוכר משום שלוקח מתייאש מהיין או השמן שנשארו. והתנן, על זה קשה, הרי שנינו במסכת תרומות פרק י' משנה ח', שהשופך שמן או יין של תרומה מקד אחד לקד אחר, צריך להטיף מהקד הראשון עוד 3 טיפין ואחר כך מותר לו למלא בו חולין. ואינו צריך לנגב את הקד הראשון שלא יישאר בו לחלוכית של תרומה. ואם אחר שהטיף 3 טיפין, ערכינה, איתה את הקד הראשון ומיצה והתאסף בשולי הכלי שער השמן או היין שהיה בו, הרי זו תרומה ואינו חולין. ולא אומרים שהוא חולין כיוון שהשיח דעתו ממנו. כי הייתה אהבה מינה לומר שהשרית היא כמו כניבת ירק, דהיינו עלים מעופשים וקצוות שחותכים מן הירק, שמבואר במסכת עדויות פרק ג' משנה ג' שמותרת לזרים. ומבואר שהמתאסף עם מה שנשאר בכלי הראשון אינו שייך לבעלים של הכלי, אלא הוא שייך לבעלים של השמן והיין שהיו בכלי. קודם לכן. דהיינו, לתרומה, ולא כמו שמבואר במשנתנו שהמיצוי הוא של המוכר, שהוא הבעלים של כלי עמידה, ואינו של הלוקח שהוא הבעלים של השמן והיין שהיו בכלי לפני שהתרוקן. והרשב"א מבאר את קושיית רבי אלעזר, שכשם שהמוכר אינו מתכוון למכור את המיצוי, ככה קורה שם תרומה על כד של שמן, אינו מתכוון לכלול בכך את המיצוי. מדוע המיצוי של תרומה? אמר לי, השיב לו רב יצחק ברב דימי לרבי אלעזר, איתמר עלה, הרי כבר נאמר על משנתנו, אמר רבי אבאו, דין זה שערכינה ומיצית, הרי של מוכר, משום יאוש בעלים נגעו בה. תאמור, משום שהלוקח מתייאש ומפקיר את שארית השמן או היין שנשארה בכלי, משום שתורח עבורו להמתין עד שתתמצא. ולכן היא של המוכר, ואילו בתרומה לא שייך הטעם הזה, שהרי נשארת תרומה ואסורה לזרים. ויד רמה מוסיף וכותב שהרי תרומה היא של גבוה, כלומר שאינה צריכה לשום אדם אלא היא קדושה, ואין מי שיתייאש ממנה. ותוספות בדיבור המתחיל משום, אומרים שהגמרא הייתה יכולה לתרץ שבתרומה המיצוי הוא של תרומה משום שאין ברירה, דהיינו, שדבר שלא היה מבורר בשעת התרומה והתברר אחר כך, אין אומרים שהוברר הדבר למפרע. אלא מאחר שכשקרא שם על הקד, לא ידע מה יהיה למטה, חל שם תרומה על הכל מספק. מה שאין כן לעניין מקח וממכר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה והחנווני אינו חייב להטיף. החנווני שמוכר יין ושמן דרך קבע בחנותו אינו חייב להטיף ללוקח שלוש טיפין אחר שעירה את כל היין והשמן מכלי עמידה, שכיוון שהוא טרוד במלאכתו לא יצריכו חכמים לתרוח בכך. יבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם דברי רב יהודה הרי שקאי ולכולה? האם הם נאמרו על הרי של המשנה ששנינו שם וחייב להטיף לו שלוש טיפין? ובא רב יהודה להקל ולומר שכל המוכר יין או שמן, גם אם אינו חנווני, פטור מלהטיף שלוש טיפין בערב שבת עם חשיכה, או דילמה, או אולי דברי רב יהודה, הסיפה קאי ולחומרה. נאמרו על הסיפה ששנינו בה, והחנווני אינו חייב להטיף לו שלוש טיפין, ובא רב יהודה להחמיר שרק בערב שבת עם החשיכה הוא פטור, אבל בימות החול, גם חנווני חייב להטיף שלוש טיפין. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה שדברי רב יהודה נאמרו על הסיפה, ובעצם הוא בא להחמיר. לטניה שנינו בברייתא רב יהודה אומר ערב שבת עם חשיכה, חנווני פטור מלהטיף שלוש טיפין מפני שהחנווני טרוד בזמן הזה ולא חייבו חכמים. הנה מוכח מכאן שרב יהודה דיבר על הסיפה ובא להחמיר ולומר שגם חנווני אינו פטור אלא בערב שבת עם חשיכה. וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף פז עמוד ב. המשנה עוסקת בחנווני שמסר לקטן שמן או מעות שיביאם לאביו והזיקם הקטן, האם החנווני חייב? וכך אומרת המשנה בדף פז עמוד ב', השולח את בנו הקטן אצל חנווני ומטבע נקרא פונדיון בידו, ושוויו של פונדיון שני איסרין, ואמר לו לקנות שמן בשווי איסר, ושהחנווני יחזיר לו עודף איסר. ועוד כותב הרשב"ם שיש שפירשו שאב נתן לבנו רק איסר אחד, והחנווני לא נתן לו אלא שמן בשווי איסר. והביאור במשך שנינו בהמשך ועבד האיסר, שעבד שמן השווה איסר. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומדד לו החנווני בשווי איסר שמן, ונתן לו החנווני את השמן, ואת האיסר עודף, שבר הבן את הצלוחית של השמן, ונשפך השמן, ואיבד את האיסר שיחזיר לו החנווני. החנווני חייב לשלם את הצלוחית, והשמן, והאיסר. והטעם מתבאר בגמרא. רבי יהודה פותר את החנווני משום שעל מנת כן שלחו האב את התינוק כדי שהחנווני ימסור לו את השמן והאיסר ואין האחריות של החנווני עליהם. ומודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהחנווני לא נטל את הצלוחית לידיו, אלא הצלוחית נשארה ביד התינוק ומדד החנווני לתוכה, שבזה חנווני פטור מדמי הצלוחית אבל חייב בדמי השמן ובדמי האיסר שעבד. זוהי המשנה שלנו בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, בישלמה מובנת מחלוקת רבנן ורבי יהודה באיסר ושמן שנתן החנווני לתינוק, שבהפליגי בזה נחלקו, דרבנן סברי לאודוי אישדרי, רבנן סברו שאב שלח את הבן רק כדי להודיע לחנווני שהוא צריך שמן, והתכוון האב שישלח החנווני את השמן והאיסר ביד שליח פיקח, ולא התכוון האב שהחנווני ישלח ביד בנו התינוק את העודף ואת השמן, ולכן החנווני חייב בכל הנזק. ורבי יהודה סבר לשדור אל אישדרי, רבי יהודה סבר שאב שלח את הבן כדי שהחנווני ישלח בידו את האיסר והשמן, ולכן אין החנווני חייב. אלא לעניין מה שהבן שבר את הצלוחית, אין זה מובן מדוע לרבנן החנווני חייב, שהרי אבידה מדעתי, אבידה מדעת הבעלים, כיוון שאב מסר בעצמו את הצלוחית לתינוק שאינו יודע לשומרה, וכמו שהוא מסר לו צלוחית ריקה, כך הוא מסכים שהחנווני ימסור לו את הצלוחית אם היא ריקה, ורק את האיסר והשמן הוא רוצה שהחנווני ישלח עם שליח פיקח, מדוע לרבנן? החנווני חייב על הצלוחית. והוידע מידעת הכוונה שדבר שהבעלים הניחו אותו במקום שעלול לאבד, אז אין המוצא חייב להשיבו להם. והרשב"ם כותב בעבידה מדעת, הפקר הוא זה. משמע, שהוא סובר כדעת הטור בסימן רי סמח א', שעבידה מדעת היא הפקר גמור, ולא כדברי הרמב"ם מלכות גזילה, פרק י' הלכה י' א', שהוא סובר שאף שאין חיוב השווה בעבידה מדעת, מכל מקום אין המוצא יכול לזכות בה. והקצות החושן מבאר שגם הטור מודה שאם הבעלים הניחו את החפץ במקום המשתמר קצת כגון בידי תינוק, אין זה הפקר אף שאין חיוב השווה. ולא אמר שעבידה מדעת היא הפקר גמור, אלא אם הבעלים הניחו במקום שאינו משתמר כלל. בשבעה הגמרא אמר רב הושעיה, אחא בבעל הבית מוכר צלוחיות עסקינן. מדובר כאן שהאב הוא מוכר צלוחיות ומסכים למכור את הצלוחית הזו לחנווני אם ירצה בכך. וכגון שנטלה החנווני מיד הבן על מנת לבקרה, לבדוק אותה אם שלמה היא וירצה לקנותה או לא, ואחר כך יחזירה לבן. וכדי שמואל ורבנן שחייבו על הצלוחית סברו כדברי שמואל. ואמר שמואל במסכת נדרים דף למד א' עמוד א', הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו, לעקבו ולבודקו, כדי לראות אם לקנותו או לא, ונאנס בידו, כגון שנפל מידו ונשבר, וקבעו ביניהם מתחילה את מחיר החפץ, חייב. מאחר שפסקו את המחיר, גומר הלוקח בדעתו לקנותו, ומשעה שהגביו התחייב באחריותו ואינו נפטר עד שיחזירנו לידי בעליו. ואפילו אמר שאינו רוצה לקנות את החפץ ונאנס בידו קודם שיחזירנו לבעליו, חייב מן הטעם הזה. גם כאן מדובר שסיכמו על מחיר הצלוחית, ולכן כשהגביה החנווני קונה אותה ומתחייב באחריותה, שהרי מסתבר שימצאנה שלימה, ושוב אינו נפטר עד שיחזירן על ידי הבעלים. וממה שכתב שהטעם שחייב משום שמתכוון לקנותה כבר בשעת ההגבעה, עולה ששמואל חייב מדין לוקח, שלוקח את החפץ לבקרו ודמיו קצוצים, הרי הוא לקוח בידו וחייב לשלם עליו, אלא אם כן יחזיר אותו לידי הבעלים שאז ייפטר מלשלם. אילו התוספות בדיבור המתחיל, הלוקח, כותבים שחיובו מדין שואל וחייב באונסין מכיוון שכל ההנאה שלו. וכשמוסרה לתינוק, הרי הוא כמשליחה לאיבוד ורב יהודה שפטר אינו סובר כמו שמואל. ולפי זה, מה שנאמר בסיפה ומודים חכמים לרב יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק שהוא פטור, לאו דווקא אם לא נטלה החנווני כלל, אלא אפילו אם נטלה החנווני בסתם בלי כוונה לבקרה או לקנותה, הרי זה כאילו הצלוחית ביד התינוק ומדד החנווני לתוכה ואינו מתחייב. שואלת הגמרא לאמא דשמואל תנאי, אם כך נצטרך לומר שדינו של שמואל שנוי במחלוקת תנאים, שהרי רב יהודה שפטר את החנווני אינו סובר כמותו. שואלים הראשונים מה ראיה שרב יהודה לא סובר כשמואל, הרי גם לגבי הצלוחית ייתכן שטעמו של רב יהודה הוא שאף שלח את הבן לחנווני כדי שישלח בידו את השמן בצלוחית, שהרי אי אפשר לשלוח שמן בלי צלוחית, ולכן אחריות האב גם על הצלוחית וממילא החנווני פטור, אפילו אם סבר רב יהודה כשמואל. שלושה תירוצים נאמרו בדבר. הרי מגעש מתרץ שמכך שהמשנה העריכה להביא את מחלוקתם גם לגבי שמן וגם לגבי הצלוחית מוכח שאין טעם המחלוקת בשניהם שווה, שאם כן די היה אם היו חולקים בשמן, אנחנו נדע שכך הדין לעניין צלוחית. תירוץ שני של הרי מגעש, שאב הסכים שישלח ביד הבן את הצלוחית כל זמן שהיא של האב, אבל כיוון שהחנווני קנה אותה ועכשיו היא של החנווני, לא הייתה כאן הסכמה מצד האב שהחנווני ישלח אותה ביד הבן, אבל את השמן הסכים האב שהחנווני ישלח, וגם אם לא ישלח זאת בצלוחית האב, ישלח אותו בצלוחית של החנווני, ותהיה אחריות השמן של על האב, ואחריות הצלוחית על החנווני. ולכן על השמן החנווני פטור. הרמב"ן מתרץ שמדובר שהחנווני נטל את הצלוחית לבקרה מדעת עצמו ולא מדעת האב, וכיוון שעשה במעשה שלו כדעת הבעלים, בטלה לה כוונת הבעלים ששלחו את הצלוחית ביד הבן כדי שהחנווני יחזירנה בידו, ולכן הוא נעשה כגזלן. כמו שלמאן דאמר שואל שלא מדעת גזלן, חייב השואל להחזירה לידי הבעלים. גם כאן, כיוון שנהיה לוקח שלא מדעת הבעלים אפילו שעה אחת, חייב להחזירה לידיהם כגזלן, ואפילו אם לאב נוח בכך שנטלה על מנת לבקרה. חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה, אולי שמואל תלוי בעצם במחלוקת תנאים. ואומרת הגמרא ביור אחר בדעת רבנן ואומרת, אלא רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אחא בחנווני מוכר צלוחיות עסקינן. מדובר כאן בחנווני שהוא מוכר צלוחיות, ואב לא מסר את הצלוחית לידי הבן, אלא נתן לו דמים כדי לקנות מהחנווני צלוחית עם שמן, ומסר החנווני את הצלוחית והשמן לידי הבן. ולכן לא שייך לומר על הצלוחית אבידה מדעת. ואם כן מחלוקתם בעניין הצלוחית היא, כמחלוקתם בעניין האיסר והשמן. ואז דה רב יהודה לטעמי ורבנן לטעמיו. רב יהודה הולך לשיטתו שסבר שהאב ששלח את הבן כדי שהחנווני ימסור לו את הדברים, לכן החנווני פטור גם על הצלוחית. ורבנן הולכים לשיטתם שסברו שהאב שלח את הבן רק להודיע לחנווני ולא כדי שימסור לו, ולכן החנווני חייב גם על הצלוחית. מקשה הגמרא יחי עם הסיפה. אם כך אמור מה שכתוב בסיפה, מודים חכמים לרבי יהודה בזמן שהצלוחית ביד התינוק, ומדד חנווני לתוכה שהחנווני פטור. ואמרת להודו ישדרי, הרי אמרת שלשיטת רבנן האב שלח בסך הכל את התינוק רק כדי להודיע לחנווני, שישלח בידי מי שראוי לשלוח, ולא שייתן ביד התינוק, ומדוע ייפטר החנווני אם נתן את הצלוחית ביד התינוק, ואחר כך מילא אותה בידיו. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא ביור אחר, אלא אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוויו, אמרו שניהם שאין מדובר כאן שהאב מוכר צלוחיות ולא כשהחנווני מוכר צלוחיות, אלא אחא במאי עסקינן. במה מדובר כאן? בצלוחית המיוחדת למדוד בה, ומדובר כגון שנטלה למוד בה. החנווני נטל את הצלוחית כדי למדוד בה את השמן שייתן לתינוק, ולכן מתחייב בשמירתה, והיה אסור לו להחזירה לידי התינוק. אף שמתחילה הייתה כאן אבידה מדעת. ואף שאב לא שלח אותה לדעת החנווני, שהרי לא ידע שהחנווני יתלנה למדוד בה, מכל מקום היא שנטלה החנווני מתחייב עליה, כדברי רבא. דאמר רבא במסכת בבא מציע דף למד עמוד ב' לגבי תלמיד חכם או זקן, הרואה מציע, ואין זה לפי חבודו להתעסק בהחזרתה, שהדין הוא שפטור מלהחזירה. כי כך דרשו בגמרא במסכת בבא מציע מהפסוק בספר דברים פרק כ"ב, פסוק א', לא תראה את שור אחיך, או את ציון נידחים והתעלמת מהם, שפעמים שאתה מתעלם, כגון שהמוצא היה כהן והאבידה בבית הקברות, או שהיה המוצא זקן וזו אינה לפי חבודו. ואף על פי כן, אם ראה בהמה והקישה, עיקה אותה במקל, נתחייב בה, התחייב בהחזרתה. אותו דבר כאן, אף על פי שהחנווני פטור על הצלוחית, כיוון שאב מסרה לידי התינוק, הרי זו אבידה מדעת. ומכל מקום, אם לקחה החנווני מיד התינוק כדי למדוד בה, התחייב בשמירתה ואסור למוסרה בחזרה לידי התינוק. ואף על פי שאפילו שואל נפטר בהשבה למקום שנטל משם, כמו שתפשוט הגמרא לקמן בדעת רבי יהודה הסובר ששואל שלא מידע התינוק כשואל, מכל מקום כאן אינו נפטר בהשבה לידי התינוק, משום שהתחייב בהשבה מעולה כהשבת הוידה. ואומנם אין צריך להשיבה ליד הבעלים דווקא, שהרי נאמר במסכת בבא מציע דף למד א' עמוד א', הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת הוידה, אבל מכל מקום צריך השבה למקום המשתמר ולא לידי תינוק. כך אומר רבינו יונה. מורי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים כעת בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף פי וב ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, באיזה אופן אמרו רב ושמואל שכליו של קונה קונים לו בכל מקום? שאלה שנייה, אילו סוגי מטלטלין אינן נקנים במשיכה? שאלה שלישית, באיזה אופן הגונב כיס בשבת פטור מלשלם? שאלה רביעית, מדוע המשנה לא דיברה בפשטן הקשור בחבילות גדולות? שאלה חמישית, מדוע בהמה דקה נקנית במסירה, הרי ניתן להגביה? השאלה האחרונה, לשם מה היו מסמנים את כלי המידה בבית המקדש? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז, זין לעומר, שבוע אחד לעומר, איסרו חג תשע"ז של חג הפסח תשע"ז. סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי במסכת בבא בתרא בדף פי וב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי כ"ג בניסן תשע"ז ונלמד דף פז, דף פי זין ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא וממושר. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.